הלו.
הלו. אני אעשה דיסקליימר ורן יעשה פתיח?
בסדר גמור. למה שלא הוא יעשה דיסקליימר ואתה תסתום את הפה?
רן?
אני גם לא בטוח מה הדיסקליימר.
התוכנית לה אתם עומדים להאזין מורכבת ממספר חלקים.
זאת התחלה טובה.
החלק הראשון יעסוק בנושאים.
נכון.
החלק השני בנושאים נוספים.
Right.
בכל אחד מהחלקים ואף ביניהם ייתכן כי תשמעו כללות, נעצות, טעויות, שגיאות ואף את ברק ניצן. כל אחד מהדברים האלו עלול להרגיז אתכם או אולי לגרום לכם לזעף. במידה וכך הדבר, אנו מתנצלים, אך ראו את עצמכם כמוזהרים מראש. איננו רואים את עצמנו כמימוכים לדבר מלבד אולי ספקנות. ניתן לכם לשפוט. בסוף התוכנית דרגו אותנו מאחד עד חמש בראשכם, ואנו נדע. נדע זאת בלילה.
It's very nice. It's very good. טוב, ירון, אתה יכול להתחיל.
שלום. וברוכים הבאים לתוכנית ספק סביר. פודקאסט הספקנות הישראלי. שמי הוא ערן אבירם, ואיתי נמצאים
ירון אסה,
ברק ניצן,
אביב אור.
וכמצפנים מוסריים הופכים, אחד מגנטי ואחד להפך מהמגנטי.
הומאופתי.
המגנטי.
שני אבני ואח שלי יואב אבירם.
יאה. אז מה?
מה נשמע?
קודם כל.
כן.
ירון, תתנצל.
אני רוצה מאוד להתנצל על העובדה שהגוף שלי מפיק כמויות עודפות של גז שאני לא יודע איך להיפטר מהם.
כן.
ושלא עשיתי בקרת איכות לתוכנית שברק ערך, וקלטתי שהוא ישיר קטעים שבהם אני תוקע גרבסים על המיקרופון.
עכשיו.
אנחנו רוצים להודות למגיבים שלנו ששמו לב לכך ואירו על כך.
תודה רבה. אתם צריכים להבין משהו, אבל קודם כל הוא ישר ישים אותי. כך אופייני. אבל
אם כי האשמה באמת הייתה עליך.
חלקה שאנחנו יושבים פה ונהנים, ירון תוקע הרבה גרפסים, וכן, ובדרך כלל אני מוריד אותם, והפעם יש סיבה לא ראתי, זה לא היה באקט מכוון, לא בכוונה אמרתי הפעם אני אשיר, פשוט יצא. אבל אתם צריכים להבין משהו אחר, וזה ירון תוקע גרפסים. קודם כל, הם די מתאימים. שזה אולי סיבה שבאופן לא מודע שכחתי בפנים את הקטע הזה. זה פער היצירה האנושית והחייתית. והוא רק מתנהג ככה כשהוא מרגיש בנוח עם חברים. ובמילים אחרות, מה שאתם לא יודעים זה, This man is a beast.
כן, אז סליחה, אבל לא באמת.
חברים, אנחנו בצוות כמעט מלא. כן. זה מרגש.
ליאורה לא הייתה יכולה להיות פה. אבל כן, זה היוצא וזאת הבא. בדיוק ההפך, זה שהגיע וזאת שעומדת לצאת.
אנשים לא יכולים לראות אותך מצביע בפודקאסט.
אני רואה אותך מצביע ואני הייתי מבולבל.
ערן עומד לשוב ללונדון ולגנוב איתו את אביו.
אוקיי.
לא נראה שהיא תתנגד. בכל אופן.
לא, בבקשה, אל תיקחו אותי ללונדון.
ארץ הנפלאות. שם הדבש זורם ברחובות, והמלכה משגיחה ממעל.
אלכס זורם שתי מעלות.
הדבש מתגבש ברחובות לכדי פסלים נעימים לעין. בעוד הכרכרות נעות על גבי...
כמו האיש שמפסלת בשתן.
תודה.
Excuse me?
יש איזה זמרת פאנק ישראלית, היא גרה ברחוב שאלה.
פאנק?
כן. שבערוב ימיה היא עברה לפסל בשתן גבישי עם סוכר. היא מפסלת מזה פסלים של ההורים שלה.
בקאפ.
רגע, וסוכריות שאותם היא מחלקת בגלריות.
מה זה השתן הכבישי הזה?
זה שתן שמבשלים אותו עם סוכר.
אוקיי. זה קרמל כאילו?
כן, היא לא סוטה או משהו כזה, ברור שזה שתן.
No, she's a perfectly normal person.
כן, והיא מפסלת מזה בין היתר פסלים של ההורים שלה.
אבל מה זה, כאילו זה גוי כזה? זה כמו חימר בידיה?
אני מניח שאם הגבישים, אז כן, זה נשמע כאילו זה מצטמק, מתמצה, יותר מוצק מכפי שהיה מקודם.
מהשתן והסוכר.
מנוצות
הווז
בדרך כלל.
סיבים של חלווה. כן, אז ערן.
אין לנו חדשות או משהו?
אני לא הכנתי כלום.
סילביה מתה. סילביה, what's her face?
סילביה בראון.
סילביה בראון מתה.
מה?
סילביה בראון.
ומישהו שאל.
Anyone saw that coming?
אז זהו, מישהו שאל באחד, אני חושב שבפייסבוק, שאל, אבל האם מי שמתקשר עם המתים שמת, יכול לתקשר עם ככה מהצד השני עם כולנו?
What?
עם כל האנשים החיים?
אני חושב שכן, זה הרעיון.
כן, אז סילביה מתה.
Right. סימה למאדים ב-2018.
I got nothing.
מה, אנושית? באמת? ב-2018?
I think so, אבל זה כרגע הם מחכים, צריכים בחודשים הקרובים לקבל תמיכה ממשלתית, לאו דווקא כסף ותמיכה ממשלתית, אחרת זה לא יקרה. אני חושב שזה מאוישת. יש כבר רשימה מלאה של אנשים שהתנדבו ללכת...
אני התנדבתי.
ללכת למות שם.
כן?
בעצם זה חד כיווני, נכון?
יפ.
או.
זה חלק מהגדרה, כן.
לא, לא רוצה.
נופ.
נופ. אני יכול לתאר לעצמי שיש אנשים שמוכנים לזה? אני לא מצליח לעלות בדעתי שאני אי פעם יהיה מעוניין בכזה דבר.
גם קשה לי לעלות בדעתי ממשלה מערבית ששמה גיבוי לפרויקט כזה. כלומר, סיכון גבוה זה דבר אחד, אבל בהגדרה one way ticket?
אבל אם הם מוכנים, אם אתם מגבים לזה?
מדינה כמו יפן?
לא, לא, אמרתי מערבית. יפן, סין, הודו, אין לי כאילו...
הודו. הודו גם מפתחים את התוכנית חלל שלהם. לא זוכר איך, אבל הם עושים את זה.
עם קרטוני.
וסולם גדול.
אתה תזלזל, יש כבר לוויין הודי שם למעלה.
סבבה.
יודעים מה הם עושים.
עם נייר טואלט ככה מסתרך מאחריו בעוד אוף.
אם הצליחו להעלות לוויין שעשו מנייר טואלט, אני חושב שאנחנו צריכים לבדוק מה קורה אצלם יותר לעומק, כי זה שווה משהו.
ורן, איזה בורות אנכרוניסטית מצדך, כי כולם יודעים שהודים לא משתמשים בנייר טואלט, אלא מנגבים עם היד. ולכן אף פעם אסור ללחוץ את יד שמאל של הודי.
שמאל או ימין?
אני בטוח שגם חלק ממה שאמרתי היה נכון לפני כמה מאות שנים.
לא, זה גם נכון עכשיו. You idiot.
בכל אופן.
בכל אופן.
כן, אז זה היה החלק הראשון של התוכנית.
Yep. Most essential. ואנחנו התכנסנו כולנו היום בשביל לדון בנושא שאני לא חושב שאי פעם דיברנו עליו באופן רשמי בתוכנית, לפחות לא באופן...
רשמי.
רשמי. התכוונתי להגיד מקיף, נגענו בנקודות כאלה ואחרות, אבל לא חיברנו את הכל ביחד, ואני לא יודע למה החלטתי שזה רעיון טוב לעשות את זה, אבל אתם כולכם באתם, ואנחנו ננסה.
אז אתאיזם, כן?
כן, okay. אתאיזם זה הנושא.
I will allow it.
ולכן אנחנו נדבר עליו, כי זה הנושא. וזה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מדברים על הנושאים שאנחנו מביאים. מה שאנחנו נעשה, זה אנחנו נתחיל ככה מאיזה ניסיון קל להגדרה, שכמובן ייחשל, ואז נעשה ממש, ממש בקצרה היסטוריה, כי זה דווקא היה החלק היחיד שלא הכרתי, והיה לי הכי מעניין, אבל עדיין נעשה את זה בקצרה, כי זה בכל זאת די משעמם. ואז נעבור לדבר על כמה ארגומנטים ספציפיים, גם מצד האתאיסטים ו... גם מצד התאיסטים וגם טיעוני נגד לטיעונים תאיסטים. ובסוף ננסה אולי קצת לפתוח את הדיון ולדבר על נושאים יותר עמוקים וחשובים שיוצאים מתוך הסיפור הזה.
בנוסף אני רוצה לדבר עוד קצת לגבי כמה נושאים פרטניים, כמו למשל יהודים ספציפיים, קהילת האתאיזם והתפיסה של האתאיזם בעולם, אבל בוא נעבור את השלב שלנו.
וואה, sounds good. טוב, אני שמח.
אז בוא נראה. אז אתאיזם.
אנחנו מגיעים...
מלשון האות א'.
What?
מה?
לא. לא. זה מגיע לנו מהיוונית, מ-אתאוס, אתאוס. אני כנראה לא הולך להגות הרבה דברים נכון בתוכנית הזאת, אבל זה משם, זה פירוש המילולי שזה זה חסר אל או חסר אלים. ויש... ביוון העתיקה זה היה נחשב לא חוקי, זאת אומרת, אף אחד לא בדק מה אתה חושב, אלא השתמשו בזה ככלי להיפטר מאנשים כמו סוקרטס וכדומה, יחד עם heresy, זה גם היה פשע. ולכן בין השאר יש את הסברה שהשימוש של זה דאז היה פחות לדבר על מה שאנחנו מכירים היום כאתאיסט מודרני, לאדם שאו לא מאמין בקיומם של אלים, או מאמין שהם לא קיימים. שזה שתי דברים שונים שאנחנו נדבר על זה, לצערי הרב. אבל הסברה היא שאז השתמשו בזה לרוב, כמו שעדיין חלק מהאנשים משתמשים בזה היום, שזה להגיד, זה בן אדם חסר מוסר. Godless, זה עדיין נמצא בשימוש, אצל אנשים מסוימים, והתפיסה המודרנית של אתאיזם, שנכנסת לביפנוחוס של ההגדרות וההתנגשות עם אימפרציזם פה ושם, רק בעצם אנחנו רואים ההתחלה הסדירה שלה בערך במאה ה-17.
עם עליית הנאורות?
קצת לפני. יש מה שעשו אז, כמובן, אז הכנסייה, ובעיקר הנוצרית, רוב ההיסטוריה שנדבר עליה היא באמת גם הנוצרית, כי היא הייתה מאוד רחבה ודאגה להפיק הרבה דברים. אז גם אז זה היה די לא חוקי ללחלך על האל, בין השאר להגיד שהוא לא קיים, וזה סוג של לכלוך. אוקיי.
כמו שעושים ליעדים קטנים.
ומה שהאנשים, כן, בדיוק כך. ומה שהאנשים החכמים יותר עשו, זה לפרסם עלונים בעילום שם, הרבה פעמים כתבו אותם בכתב יד, ובהם יש בעיקר ארגומנטים נגד הדת, יותר מאשר ספציפי טיעונים לוגיים נגד קיומו של האל כקונספט. והדברים האלה רצו בחוגים האינטלקטואליים בצורה מינורית, זה לא היה חלקת העם, אבל זה הייתה תופעה מעניינת, זה נקרא, הם קראו לזה The Clandestine Manuals. שמעת על זה?
לא, נשמע צרפתי.
כן, זה Clandestine. לא יודע מה זה הופך את זה לצרפתי. וזה באמת קרה בעיקר בצרפת ובגרמניה.
טוב, זה די תומך ברעיון של אנשים רעים. כאילו יש לך נאצים מצד אחד ואנשים חסרי, כאילו, צרפתים מצד שני.
כן, וזה, אני לא מקשיב לך, זה, אני מקווה שזה ברור לך. וזה הביא אותנו למה שנחשב לאתאיסט הראשון במובן המודרני. יש כמובן הרבה סברות לבי מי היה אתאיסט לפני, ומיוחד אצל היוונים העתיקים, אומרים שאולי אפיקורס היה, ובהחלט יש סימנים, בעיקר לדבר על כך שהאלים אינם לוקחים חלק פעיל בעולם, או אינם בעלי משמעות, אבל flat out, להגיד, אין כזה דבר, זה רעיון מגוחך, אנחנו לא רואים שמה. אבל להבדיל מהחכמים שכתבו את ה-clandestine manuscripts, יש לך את מתייס קנוצן, שהוא נחשב לאתאיסט הראשון.
כזה שם, הוא בוודאי ברור היה לו שאין אלוהים.
כן, הוא היה גם גרמני, שזה תמיד עוזר. אני אוהב את זה, לגבי הלידה והמוות שלו. אז הוא נולד ב-1646, ונפטר מתישהו אחרי 1674.
רגע.
למה מתישהו?
זו הפעם האחרונה שראו אותו.
בדיוק, כך, כן.
מה? רגע.
הוא הפליג מערבה.
הוא למד תיאולוגיה, ובאיזשהו שלב הוא החליט שזה fucking nonsense, וכל הרעיון הזה של אל הזה מטופש. הוא במקום להוציא כתבים ללא שם, אז הוא היה מחלק בעצמו, הולך ומדבר עם אנשים, ופשוט חשוף לגמרי.
לא מסוג הדברים שתורמים לתוחלת חיים ארוכה?
No! וכן, באיזשהו שלב הוא פשוט, אני חושב שזה היה ב... נראה לי שכתבתי את זה. לא כתבתי את זה. באיזשהו שלב, באחד המקומות שהוא היה בהם, התחילה חקירה, ובגלל שהוא לא רצה ללכת לכלא, אז הוא עזב את זה, עזב את המקום הזה, חזר אחרי כמה זמן, ופעם אנחנו נשארו אותו, זה היה אז. ומאז הוא נעלם. לא באמת יודעים מה קרה לו.
אבל מספרים שלפעמים ניתן לשמוע את קולו מעליית הגג.
לא, מה שמספרים כמובן, מכיוון שכידוע ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, והמנצחים דאז עדיין היו הנוצרים, מה שמספרים זה שהוא מת במנזר.
אחרי שהוא repented?
Of course. Or not, אבל שם הוא מצא את עצמו. ואז באמת מגיע המאה ה-18, והקלנדסטיין מנוסקריפטס האלה כבר רצו בין כל העולם האינטלקטואלי, והם מתחברים לתוך ה-Enlightenment, לתוך העידן הנאורות והתנועה הנאורה, בעיקר בצרפת. ושם, שוב, הדגש היה, למרות שכבר התחילו להתפלפל עם רעיונות יותר פילוסופיים שמוטטים את הרעיון של האל כשלעצמו, בעיקר עדיין הדגש היה על תקיפה של המוסד הדתי, בעיקר הנוצרי על כל סוגיו. וכך זה ממשיך, אני לא הולך לפרט עוד הרבה. חוץ מזה להגיד שמאה ה-18 גם הביאה לנו את דיוויד יום, שב...
פילוסוף החביב עליי, דרך אגב.
גם עליי.
מצוין.
נאמבר וואן.
נאמבר וואן.
שהוא בעצם, הרבה מהארגומנטים הנוגדים שיש לנו היום, הם תוצר ישיר שלו, מלפחות שתי כתבים. אחד זה The Critique of Reason, אני חושב. Doesn't matter. והשני זה Natural History of Religion. שהוא דאג, הוא סיים את זה הרבה לפני מותו, אבל הוא דאג שזה יפורסם אחרי מותו. המצב עדיין, כן, המצב עדיין לא היה נהדר, והוא הבין זאת היטב.
ספקן ספקן, אבל פרגמטי.
יס. במאה ה-19 אנחנו רואים התפתחות יותר חזקה בגרמניה, עם כל מיני הגליאנים ומרקסיסטים, וכמובן קאנט שבא אחרי יום, ובזכותו יש שיאמרו, ושופנהאואר וניטשה, אנחנו מתחילים לראות גם, אתה יודע, סימנים של אקסיסטנציאליזם, ובכלל, הטלת ספק בכל הסדר העולמי שהדת מתיימרת להביא. ובמאה ה-20 אנחנו רואים גם רעיונות קצת יותר, שיותר מנסים להתחבר למדע, לא דווקא מדעים, אבל פרויד למשל הוא דמות חשובה בנושא הזה, למה כתבתי את מרקס עוד פעם? הרעיון נפוץ, ובאמת האקסטנציאליזם תופס חזקה והיומניזם, ואז אנחנו מגיעים לימינו אנו, שבהם יש ממש תנועה כבר יותר מגובשת, עם כמה מנהיגים שמנסים, מה הם מנסים לעשות?
לדחוף אותה לכיוונים מסוימים.
Right.
לעשות כל מיני דברים, זה תלוי במנהיג בספציפית.
נכון, ויש לנו כמה נציגים שכולנו ודאי מכירים, דוקינס, ידוע לכולם, דניאל דנט, שאותו אני מעדיף על דוקינס, תסלחו לי.
כן. וסם הריס.
וסם הריס, שמסתבר מאמין באפשרות של טלפתיה, וכריסטופר היצ'ן שמת, שגם עם ההתעסקות היותר פילוסופית והעמוקה בקונספט של האל, עדיין יש דבר שמשותף לכל האנשים האלה, וזה באמת התנגחות בדת, ותפיסה של הדת כרעיון פוגעני, אבל לזה אנחנו לא נדבר כרגע. אנחנו נחזור אחור ונסה להגדיר מה זה אתאיזם, חוץ מזה שחסר אל. מה אנחנו מדברים בעצם? כי אנחנו רואים שיש הרבה סוגים של אתאיסטים, כמו שיש הרבה סוגים של תאיסטים, ולפני שאפשר להתחיל דיון בדבר כזה, כמו בכל דבר, רצוי להבין על מה אנחנו בדיוק מדברים.
Awesome.
Good. תחכיתי שהוא יגיד awesome.
אתה לא ממשיך?
אני ממשיך, כן.
אז תמשיך?
לא, אם יש לך משהו להגיד, אתה יכול להגיד.
היה אחר כך.
אוקיי. אז יש את החלוקה שמאוד שלטת מה שאני קראתי כיום, שמדברים על אתאיסט חזק מול אתאיסט חלש, או אתאיזם. עדיף להתייחס לזה ככה אולי. אתאיזם חזק ואתאיזם חלש. בנוסף לאגנוסטי והדתי. דתי, אגנוסטי, חלש חזק. אוקיי. כאשר ההבדל בין החזק חלש, try to follow me here, if you can, האתאיסט החזק מאמין שאין אל, והאתאיסט החלש אינו מאמין בקיומו של אל.
Yes, לדעתי זה בכלל לא תרחני וזה מאוד חשוב.
זאת הנקודה כולה, אבל כן, בוא נמשיך.
עוד פסטם שתרחיבו על כך מכן.
טוב, נמשיך אחר כך אולי לגבי השימוש, אתה שמח שהפרעת בין אתאיזם לאתאיסטים, כי הרבה אנשים אומרים אתאיסט, שהם right. אתאיסטים, אבל מתכוונים למלא דברים שונים.
נכון.
ספציפית לגבי הנקודה הזאת של ההבדל בין החזק לחלש, מבחינתי האישית, זוהי כל הנקודה הרלוונטית, ואדם אתאיסט חזק טוען טענה פוזיטיביסטית לגבי העולם. Mm-hmm. הוא יודע, לצורך העניין, שאין אל. Mm-hmm. זה כמו שמישהו יטען שיש סאסקוואץ' או ביגפוט וכן הלאה, וכמו שאנחנו פונים אליו ואומרים, אוקיי, אז תוכיח, אתה מוזמן לטעון את זה, אבל אוקיי, תוכיח, באותה מידה אפשר וצריך לפנות לתאיסט החזק ולהגיד לו, אוקיי, אז תוכיח שאין אל. כמו כל טענה אחרת, אם אתה מחזיק בה, כדאי שיהיה לך הצדקה טובה בשבילה. ומסיבות כאלה ואחרות, אגב, ישנם הצדקות מעניינות מאוד בעדן, ששמעתי רק בחודשים האחרונים, ואולי אשמח לחרב עליהן אחר כך, אבל אני אישית לא שוכנעתי בהן מספיק כדי שאתאמץ לטעון את זה, אני לא רואה את הטעם. אתאיסט חלש הוא פשוט בן אדם שלא מחזיק באמונה שיש אל, בדיוק כמו שאף אחד מאיתנו לא מחזיק באמונה שיש פיות. אז אנחנו הפייטיסטים, לצורך העניין. הבעיה כאן הובעת, אני חושב, בגלל שאנחנו לא תורכים לקרוא לעצמנו הפייטיסטים, ואילו אנשים רבים כן תורכים לקרוא לעצמם אתאיסטים, אפילו שהם בסך הכל לא מחזיקים באמונה מסוימת. ואני מאמין שפה זה בסיס הבעיה, אבל בוא נסיים ההגדרות, ואחר כך נדבר על הקטע הפרגמטי, הבעיה בקהילת האתאיסטים ודברים כאלה, שובעת מהשימוש בשם הזה.
כן, יש גם מקום לדבר על, נגיע לזה ונראה לי בהמשך, על באמת איך אנשים לוקחים את הרעיונות האלה ומה הם עושים עם זה בעולם.
אני רק עוד אציין משהו שהרבה פעמים, כי אומר, כשמתעסקים בזה במובן הפילוסופי, אז יש נטייה לדבר באתאיזם, אבל חשוב להבין שבדיוק כמו שלאלוהות יש המון צורות שונות בדתות בעולם, ככה גם למעשה כל האנשים בעולם אפשר להגיד הם אתאיסטים, פשוט כלפי אלים ספציפיים. גם בן אדם שמאמין נניח באל הנוצרי, הוא אתאיסטי כלפי כל שאר האל, או רוב שאר האלוהיות בעולם. אז במובן הזה גם כאילו, אני נניח אתאיסט חזק כלפי אלוהים היהודי, כי הוא מכיל בתוכו, אני מוצא שהוא מכיל בתוכו סתירות פנימיות, נניח.
אתה יכול להגיד שאין אלוהים יהודי, זאת אומרת, אתה מחזיק בטענה שאין.
בטענה החיובית. כן. לעומת זאת, באופן מגוחך, לגבי השאלה האם תור היה קיים פעם ומת, אל הרעם הנורדי, אני אתאיסט חלש. כאילו, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל זה נראה לי מגוחך. אז סתם כדוגמה, אבל הנקודה היא, כשאומרים אתאיסט, גם פה, כמגוון האלוהיות, ככה מגוון הטענות גישה הכללית הזאת מתפרקת אליהם.
נכון, לא, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני כמובן שיהיה תרחני, אני חושב על הניסוח הספציפי הזה, אני אציע את הניסוח החלופי שלי, שאני יומרני מספיק להגיד שהוא יותר מוצלח, לפחות בעיניי. ככה אני מצליח להבין את זה בצורה שעושה לי היגיון.
אני לא יודע אם לזה התכוונת, אבל מקודם אמרת, אתאיסט, אגנוסטי ומאמין, לכאורה כאילו שהם על אותו ספקטרום, ואגנוסטי, או לפחות מההגדרה שאני מכיר, זה מדבר על האם אתה חושב שאפשר להגיע להכרעה במובן מסוים או לא, ובין היתר האם אתה הגעת להכרעה במובן
אני הזה. אני נוטה שלא להסכים איתך בשאלה, האם האל קיים, וכשאתה צריך לענות, אני אתאיסט חזק, חלש, אגנוסטי או מאמין, מאמין גם יכול להיות מאמין חזק, מאמין חלש, לפחות הגיוני שיהיה.
אכן.
האגנוסטי פשוט אינו יודע, הוא אינו מכריע.
אוקיי, okay, יש אגנוסטי חזק ואגנוסטי חלש.
יפה, אז תנו לי שנייה להגיד, yes, בדיוק לדבר על ההגדרה החלופית שלי, שאני מוצא שהיא יותר מוצלחת מאשר החזק חלש, גם בגלל השימוש בחזק חלש נוטה להתחבר לאנשים לעד כמה הנושא הזה מהותי בחיים שלהם יותר מאשר ההגדרה שלו. זה מטל בלבל. אני מחלק את זה לשתי מישורים. יש לך את המישור הפרקטי, ההסתברותי אני קורא לו, שבו אתה מדבר על מתוך כבר יש לך כמה הנחות לגבי העולם, ואז אתה מסתכל ואתה רואה מה יותר סביר לך, ככה מתייחסים למדע, שאת האמת הכי טובה שאנחנו יכולים להגיע אליה, להבדיל מהמישור הפילוסופי או האבסולוטי, של מה אנחנו באמת יכולים לדעת באופן אבסולוטי. ובמובן הזה, ואז יש לך שם את כל הקטגוריות בשני הקבוצות. יש לך, לצורך העניין, אני אתאיסט פרקטי, אני חושב מכל הדברים שלמדתי על עולם, זה אני סבור כי אין אל, וזה רעיון לא מוצלח כל כך, אבל מבחינה פילוסופית אני אגנוסטי, כמו שאני אגנוסטי לגבי כל דבר למעשה, כי אני לא מאמין שאפשר לדעת שום דבר באופן אבסולוטי, מעבר לזה שאני סוג של קיים. Thoughts?
עבור ההגדרה הזאת של אגנוסטי אני מסכים. אני חושב שרוב האנשים שמשתמשים בהגדרה אגנוסטי לא מתכוונים אל זה.
אני, תלוי איזה. אתה יכול להיות, אתה יכול לדבר על המישור הפרקטי, אתה יכול לדבר על המישור הפילוסופי. באופן פרקטי, אתה יכול להיות או אתאיסט, או אגנוסטיקן, או אתאיסט.
לפני שאנחנו ממשיכים, אפשר, מה, אמרת שיש אגנוסטיקן חלש וחזק? מה, איך זה מתפרק שם?
אני אומר שאתה יכול להיות באופן פרקטי, להסתכל על כל הממצאים שיש לך סביב תפיסת העולם שלך, ולהגיד, אני לא יודע אם יש אל או לא. זה יכול להיות כן, זה יכול להיות לא. אתה יכול גם באופן פילוסופי, להסתכל ולהגיד, אי אפשר לדעת, או אני לא יודע, זה בלתי אפשרי לדעת.
זה החזק. החזק אומר, אי אפשר לדעת. הוא טוען טוענה פוזיטיבית. הוא אומר, לא ניתן לדעת אם יש אל. לעולם לא ניתן לדעת. יש משהו מהותי בשאלה שלעולם נוכל לעבור אותו. הרבה אנשים, אגב, אוהבים להגיד את זה. החלש, הוא פשוט אומר, אני לא יודע, אני בספק לגבי זה. הוא בעצם אגנוסטי, כמו שברק אמר, כלפי כל הדברים כולם. אני אגנוסטי כלפי כל הדברים כולם, כמו שברק אמר. אני לא יודע שום דבר ב-100% ודאות. אני לא רוצה לטעון שאני יודע משהו ב-100% ודאות. זה בעצם כמעט הדבר כמו פשוט להיות ספקן טוב.
כן, או כאילו כן. לחיות בעולם ולהכיר איזושהי מידה של פילוסופיה ולהבין שאתה לא יכול לדעת שום דבר אף פעם.
כן, שזה נראה יחסית ברור לנו, אבל רוב האנשים לא תופסים את זה כמילה אגנוסטי.
אני אגיד למה אני מעדיף את ההגדרות של החזק חלש יחד עם...
שזה אגב, זה החלק חלש רק מסודר בצורה אחרת.
אכן, כן, כן, מסכים. החזק זה הפילוסופי, החלש זה היומיומי. על אף כל הקונוטציות השליליות, הם מאפשרים לעשות, גם שלך האמת, הם מאפשרים לעשות את המשחק הזה של להגיד, אוקיי, בהנחה שאני מקבל שיש סדר ביקום, והסדר הזה ניתן לתצפית על ידי בני אדם, ואני מאמין שהיקום הוא מחזורי והעתיד ידמה לעבר, שכל אלה הם אקסיומות, אי אפשר להוכיח, תחת סט ההנחות הזה, אני אתאיסט חזק, נניח.
זה אחת הטענות שאני שומע בעד אתאיזם חזק, למשל.
כן, אבל זה לא באמת, זה לא מחזיק במישור הפילוסופי, כי כל האקסיומות האלה לא תופסות במישור הפילוסופי, באמת.
מבחינתי, יש אבל להבדיל, שאתה מסתכל על הפילוסופיה, שיש לך פילוסופיה תאיסטי, ויש לך פילוסופיות אתאיסטיות, או כאלה שנקדות דברים כאלה ואחרים, אתה יכול להיות גם כל הדברים שבאמצע, אתה יודע, בשימוש בהגדרה, אין הכרח, אנחנו לא מדברים פה על הגדרות לוגיות.
אני חושב שזאת היא הסיבה העיקרית שמה שמעניין אותי בעיקר זה איך בעולם מתייחסים להגדרות, יותר מאשר איך, על הגדרות פילוסופיות וכאלה. כי זה כאילו, זה פחות משנה. מה שמשנה זה העובדה למשל שיש קבוצה עם 9,000 איש בשם אתאיסטים נעים להכיר בפייסבוק, ויש לי מלא דברים שלילים נורא להגיד עליה, בגלל השימוש שלהם במילה אתאיזם, והעובדה שאתאיזם שווה לחסר מוסר בקונקסט. זאת אומרת, אני חושב שמה שמעניין זה מה עושים עם ההגדרות האלה תכלס.
מה שאני הייתי עושה איתם זה הייתי מתחיל את הדיון לעשות...
אוקיי.
כן, שאתה, אני חושב ספציפית על הרעיון שאתה ניגש, יש לך את הדיונים האלה שאנחנו יוצאים לנו, יוצא לנו ליפול אליהם מפעם פעם, אם תאיסט. אז לדעת על מה מדבר, כדי שלא יהיו סתם אנשי קש ואנשים לא ידברו אחד מעל השני. אחד למשל הבלבולים, אתה יכול להגיד שהוא לא בלבול, זה נכון לעשות, שוב, בגלל זה רצו להגדיר על מה אנחנו מדברים לפני, זה ההבדל בין אתאיזם, נגיד צורך לעניין, חוסר אמונה באל, לבין חוסר אמונה בעל טבעי. שבשבילי, הם קשורים באופן בלתי ניתן לפירוק, אבל הם לא חייבים להיות ככה.
כל ספקן טוב הוא גם אתאיסט באיזשהו מקום.
אבל לא כל אתאיסט הוא ספקן.
אבל לא כל אתאיסט הוא ספקן. ויותר מזה, עוד בלבול מאוד נפוץ שכדאי להעביר בתחילת כל דיון מול אתאיסט, זה היחס שלך לדת. כי רובם מחברים את קיים אלוהים לקיים את הדת, ואלה הם שני דברים מאוד נפרדים. ואם כבר ממשיכים צעד הבא, זה גם רבים לוקחים את העניין של הספקנות. צעד מוגזם קדימה, אז אתה לא מאמין בכלום. אתאיסט הוא מישהו שלא מאמין בשום דבר. שזה בעיה שספקנים שומעים הרבה, אני חושב, בלי קשר לאתאיזם או לא.
אז פה אולי ההגדרות שלך טובות יותר, כי כשמדברים על אתאיזם יומיומי, נגיד את זה ככה, אז זה גם מפרק אחד מהמוקשים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, שכשאני כאתאיסט אומר, טוב, אבל בעצם אני לא יודע, או אני אגנוסטי, למעשה, ואז הצד השני הרבה פעמים, אם הוא לא שרוי במשמעות של ההגדרות הפילוסופיות, אז הוא נוטה לפרש את זה, אז אתה חושב שיש סיכוי של 50-50. והאתאיזם היומיומי מאוד מטפל בזה, הוא אומר, תשמע, כמו כל דבר מגוחך שיכול לקרות בעולם, אני לא יכול להוכיח לך שזה לא קורה, אבל זה מגוחך בעיניי.
כדי למנע מכל העניין הזה, אני הפסקתי לקרוא לעצמי אתאיסט, ומפסיק להשתמש במילה הזאת באופן כללי, ואני אומר חסר דת, או לא מאמין, או לא מאמין שיש אל. פשוט כאילו בפשוטו.
לצערנו הרב, או לפחות מניסיוני, לצערי הרב, שאתה נקלע לתוך שיחה כזאת, אז הבן אדם בצד השני בדרך כלל לא מורה בפילוסופיה או בהבדלים האלה, וההנחות של יקום סדיר, יקום חוקי, הם כבר שייכים לשתיכם כבר. אתם כבר מדברים רק על המישור הפרקטי.
אני רוצה בהקשר הזה לציין הרצאה שג'וס ודו נתן. כן, לפני כמה שבועות. לצערי אני לא זוכר איפה זה היה, אני לא יכול לצטט, אבל כמובן שניתן קישור, על פמיניזם. והוא מתחיל אותה ב... אני שונא פמיניזם. והוא מבהיר שמתייחס למילה. הבעיה שלו היא המילה פמיניזם. והוא מראה למשל, הוא מביא דוגמה טובה לאיך, אני חושב זה היה קייטי פרי, שאומרת, אני לא פמיניסטית, אבל אני מאמינה בשוויון, למשל. ומבהיר שבעולמנו, המילה פמיניסט, מקבלת קונוטציות שאינן מה שהיינו, מה שפמיניסטים מאמינים בהם.
אני לא בטוח שזה נכון החלק הזה, בפמיניסטים ופמיניסטיות שפגשתי.
לא, בוודאי שישנם פמיניסטים שמאמינים דברים שונים, אבל הנקודה היא שפמיניזם, משמעותו ומשמעות התנועה, היא פשוט הבאה לשוויון. עכשיו, הוא אומר אם ככה, יש כאן איזושהי בעיה, כי אתה באיזשהו מקום אומר, אני מאמין במשהו ש... במצב הדברים, כמו שהוא אמור להיות, mm-hmm. אבל אתה נותן לזה שם אקטיבי כלשהו, עם איזם בסוף. אפילו. באיזשהו מקום זה דומה אלינו,
yep.
הוא מציע אגב להחליף את המילה פמיניזם בג'נדריסט. זאת אומרת, אני נגד שימוש נלוז בג'נדרים, נגיד זה, בכפיית ג'נדר, כמו רייסיסט.
Right.
אני לא גזען.
זה משנה לשנות לזה את השם? כלומר, פשוט כן. המילה ג'נדריסט תהפוך להיות...
כן, אני
מאמין שכן. זה מאוד חשוב.
אני ג'נדריסט, אני נגד משהו, אני פמיניסט, אני בעד משהו, ואלה דברים מאוד שונים. אני אתאיסט, אני בעד האמונה האתאיסטית, אבל אם אני חסר דת, אני פשוט לא בעד הדת.
יפ.
אני חושב שהגעתי עקב דיונים בלתי פוסקים בפייסבוק, לאותו מקום כמו ג'וס, אני שמח להגיד שאני כמו ג'וס. ולכן הפסקתי להשתמש במילה. היא טוענת דברים, והיא כביכול אני טוען בשמה דברים, אבל כל המשמעות שלה היא שאני לא טוען שום דבר. אז יש כאן בעיה. יש כאן בעיה אקטיבית בלהשתמש בה.
אתה לא טוען, אבל יש אנשים שכן טוענים. דוקינס, למשל, טוען בריש גלי, למרות שהוא, בהגדרה שלו, אני יכול להביא לכם את הציטוט, הוא אגנוסטי באופן פילוסופי, אבל הוא אומר שהוא לא, הוא האתאיסט חזק, וזה שטות להאמין בדבר הזה.
הבעיה העיקרית שלו זה עם, ראוי לציין שכמובן, הוא מזלזל מאוד, אבל אגב, הוא שם את עצמו במקום 6.5 מתוך 7 בסולם, שהוא אומר לגבי חוסר אמונה. כמו שאנחנו אומרים, הוא אגנוסטי. הבעיה העיקרית שלו זה עם דת, ואני חושב שזה כמו שאמרת מקודם, הבעיה של רוב האתאיסטים האקטיביסטים בימינו היא עם דת, יותר מאשר בעצם עם אל יהיה אשר יהיה.
אבל יש גם, אנחנו כבר דיברנו, זה אצלנו חלק מה שלפעמים מפריע לנו בעולם, זה רעיונות כמו דת, צורת חשיבה שהיא דתית, שגם נגד זה אנחנו מנסים לצאת, מעבר לפרקטיקות של האנשים המארגנים את הדתות השונות, של האנשים המאמינים, הפעולות שלהם יותר מאשר הרעיון.
כן, נראה לי רצוי לקחת את מה שאמרת עכשיו ולפרק אותו, כי כרגע, כלומר, כשאנחנו אומרים שאנחנו נגד צורות מחשבה כמו דת, הכוונה היא לאו דווקא לטקסיות שבזה, לאו דווקא לקהילתיות שבזה, שכל אלה הם דברים שקיימים בדת. נראה לי שמה שהתכוונת אליו, זה אמונות נטולות הצדקה, שברמת ההגדרה ואפילו החגיגה של הנושא הזה, הן מנותקות מהיגיון. כלומר, יש את כל הרעיון בדת, באמונה דתית, ליתר דיוק, וברוב הדתות, של leap of faith, שזה אומר...
Blind faith,
כן.
דוקינס אוהב לקרוא לזה.
ההיגיון מביא אותך עד לרמה מסוימת, העדויות מביאות אותך עד לרמה מסוימת, אבל משם, על מנת באמת להגיע לאמונה אמיתית, אתה צריך... לעשות דברים מעבר להיגיון, ובהרבה דתות הדבר הזה הפך לכיפוף למעין מעגל קונספירטיבי שמזין את עצמו, של גם, ומי ששואל ומנסה לבחון את הדברים האלה, זה מראה שאין לו את האמונה האמיתית. כלומר, זה מגיע מאוד מחובר לא רק להשעיית ההיגיון בבועות ספציפיות, אלא גם לכל הפעלה של ההיגיון הזה נתפסת כבגידה באמונה שלך.
יש את זה גם.
זה הדבר העיקרי, כשאני חושב על מה לי מפריע בצורות חשיבה כמו דת, להבדיל מדתות פרקטיות וההשפעה שלהם על החיים שלי, זאת הנקודה, השעיית הספק ויציאה נגד עצם הרצון לברר דברים ממש בעולם.
סבבה, אני מסכים מאוד יפה כל מה שאמרת, אני מחמיך את כפיים בנימוס כאן.
זה יפה מאוד, כן. היית אומר אולי שזה חשיבה שמקדמת דוגמטיזם וחוסר חשיבה עצמאית? וביקורתית?
לא, לאו דווקא לדעתי. אני חושב למשל שהיהדות עושה עבודה מאוד טובה בלקדם חשיבה ביקורתית ועצמאית.
מתוך גבולות מסוימות?
בוודאי, כן, כמובן שבתוך גבולות מסוימים.
That's a trick.
כן, כן, אבל היא עושה את זה מאוד יפה. היא מצליחה לעשות את זה מאוד מאוד יפה.
כן, זה, כן. זה כבר מעלה, כל הדיבורים האלה כבר מעלה שתי נקודות שעדיף אולי שנגיע אליהם בסוף, באמת בבלבול הזה שנעשה בדיבורים על התחום, וזה אחד של השיוך של אתאיזם לתפיסת עולם מאשר לעמדה בנושא ספציפי, והדבר השני זה, אפשר לומר, ההגדרה של אמונה, של פייף. מה זה אומר, כפי שתאיסטים רבים או אפולוג'יסטים רבים אוהבים להגיד, אתאיזם זה עוד סוג של אמונה, היא בהחלט כלול באלמנט של פייף וכדומה, אבל בואו נתחיל את הסף עם הדיבורים היותר קשים האלה, בואו נגיע לדברים היותר משעשעים.
יש בדיחות?
אני חושב שהטיעונים הם הרבה פעמים סוג של בדיחה.
יש תמונות?
יש ראסל?
יש חתולים?
ברטרנד? ברטרנד? יש לי את הפליינג טיפות, אני חושב פה משום מה.
אני מקווה שלא נגיע אליו.
יש את הפליינג סרקס.
אגב, לא הזכרתי ביוונים, אולי אפשר לתת להם קצת יותר קרדיט, כן היו כאלה שניסו ליצור תמונה של העולם שהיא מטריאליסטית, למשל דמוקרטוס, דמוקרטיס, דמוקרטיוס, דמוקרטיוס.
אחד מהם.
אחד מהם, עם האטומים שלו.
כן.
שהם לא דומים בשום צורה לאטומים של ימינו, חוץ מזה שהם נורא קטנים והם מרכיבים את הכל. לא ציינתי, כמובן, כל מה שדיברתי עליו לגבי ההיסטוריה, היא לגמרי הייתה מוקדת על מערב.
כן, ודאי.
כן. במזרח אנחנו כן מוצאים כתבים ו... איך לומר? אינפורמציה לגבי סקטים שהם היו... החזיקו כמה מאות שנים שהם היו מטריאליסטים, או שבאמת לא האמינו באלים או אל, או במקרים אחרים, האופי שלהם היה הורס לבן אדם נוצרי את המוח, למשל של במקומות מסוימים, בשלבים מסוימים, הבודה היה יותר גדול מהאלים, הוא לימד את האלים לעשות דברים, וכדומה. למעשה...
יש, אני הבנתי, אוהבים להגיד שמתאיזם לא בהכרח מקביל לדת, למשל בגלל שיש מלא בודהיסטים שהם אתאיסטים. הבנתי שיש הרבה סקטים שהם לא מאמינים בקיומם של אלים וכן הלאה. שזה טכנית הופך אותם לאתאיסטים בהחלט.
סוג של אמת היא שבתחת הרבה הגדרות בודהיזם לא נחשב לדת.
סבבה.
But it is. Don't fucking fool yourself. כן. אז בואו נדבר קצת על ארגומנטים. אנחנו נתחיל קודם כל ממת. נתחיל, רוב הארגומנטים, כמובן, יהיו תגובות לארגומנטים תאיסטים שמנסים להוכיח את קיומו של האל, כי בתפיסה, בקצת בדומה למה שאירן אמר, או בדיוק מה שהוא אמר רק במילים אחרות, התפיסה של רוב האנשים הקוראים תאיסטים היום היא ש... יש כזה, זו התפיסה החלשה, שאומרים אנחנו, או... אפשר לקחת את זה מכוח הרבה כיוונים, ומתחילים ה-null hypothesis. זאת אומרת, יש את העולם, הוא עובד כמו שהוא צריך, אתה מביא לי פתאום איזה רעיון של אל, חובת ההוכחה היא עליך, אנחנו מניחים, אלא אם כן יראו לנו נתונים ועדויות מוצלחות והגיוניות, שאין כזה דבר.
כן, יש, אני לא זוכר אם זה היה לגרנג' או מישהו לפני זה, מתמטיקאי שהציג לפטרון שלו איזושהי הוכחה, והוא שאל...
נפוליון, אני חושבת. הוא הציג לנפוליון.
יכול להיות. והוא שאל אותו איפה אלוהים נכנס פה, והוא אמר, לא הייתי זקוק להשערה הזאת. אז כן.
ונפה בזוון זה סט היפותז.
וואה. אם זה לא היה בצרפתית, הייתי מוחא כפיים. לא, זה רק כן.
ולכן יהיו רק מעט ארגומנטים שמנסים...
להוכיח את שלילת קיומו של האל.
להוכיח את שלילת, יפה מאוד, זה טוב. יפה מאוד, כן. והם רובם גם ישנים ולא רלוונטיים בהרבה מובנים.
כמו גם הטיעונים התאיסטיים, אבל זה בסדר.
כן, כי בין השאר הם מתייחסים באמת לאיזו פורמולציה ספציפית של האל, או לדברים שעלו מתוך הפורמולציה הנוצרית. אז אחד הקלאסי זה בעיית הרשע בעולם.
הוא ממש קלאסי, הוא קלאסי יווני קלאסי.
יום מייחס אותו לאפיקורס, אבל הניסוח שלו מאוד שונה. שיום...
לא, אני כן, הניסוח כאילו שונה, אבל יש את הדיאלוג של אפלטון, שבו הוא מעלה את הנושא של מה קדם קודם, המוסר או האל, וזה נגזרת משם.
כן, זה נגזרת משם.
כן, אבל פה, כשיום מתעסק עם זה, וגם כשהתעסקו עם זה רבים אחריו, הוא מתייחס לפורמולציה של האל, או הגדרה של האל, כעל שלוש דברים, אפשר לומר. הוא כל יכול, הוא יודע הכל, והוא טוב.
באופן מושלם.
באופן מושלם. הוא הטוב האולטימטיבי. ואז הוא מסתכלים על ילדים חפים מפשע שמתים בטייפון. And we say, what the fuck? והתשובה שלי היא מאוד פשוטה. או, ננסה לעשות זה בצורה הכי, עם הכי הרבה פאנץ'. או שהוא טוב, כל יכול, אבל הוא לא יודע הכל, אז הוא לא יכול להיות שם תמיד בשביל לטפל בזה. Right? או שהוא טוב, הוא יודע הכל, אבל הוא לא כל יכול, אז גם הוא יודע, הוא לא ממש יכול לפתור את הבעיה. או שהוא כן כל יכול, הוא כן יודע הכל, אבל הוא לא טוב. שזה מאוד לא נעים. מאוד לא נעים. And that's really... כן. וזה מסורת עתיקה של לקחת את הניסיונות המאוד בעייתיים מעצם התעסקותם של דתות שונות, לנסות להגדיר את האל שלהם או את האלים שלהם, ופשוט לשחק עם החוסר קוהרנטיות והסתירות הפנימיות שקיימות שם. באותו מישור יש לנו טיעון שנחשב נפרד שמדבר באמת על ה-incoherence of God. הם לוקחים דברים כמו הפרדוקס הקלאסי, האם אלוהים יכול להרים, ליצור סלע שהוא לא יכול להרים. וכך בעצם אתה חושף את הבעיה בעצם הרעיון של כל יכול.
כן.
זה רעיון של לוגית לא יכולה.
זה משפט שיפה, מילה שיפה להגיד, אבל כן. מאוד קשה בתכלס כן. ליישם אותה במציאות.
כן, זהו, אני רק אגיד.
לא גם מציאות, לוגית היא בלתי
כן,
אפשרית.
כן, לוגית בלתי אפשרית.
זהו, פה זה כאילו, הטיעון הזה הוא חצי איש קש, mm-hmm. כי באותה מידה שאפשר להגיד שהוא חושף את אי הקוהרנטיות בהגדרה של אלוהים, אפשר להגיד כטיעון מראה שהוא חושף את אי הקוהרנטיות של הדרכים שלנו לטפל בנושאים כאלה. גם במתמטיקה יש לנו אי יכולת לטפל באינסוף נניח במסגרות מסוימות, זה לאו דווקא אומר שהמושג הזה כשלעצמו לא קיים בעולם.
מה שאתה אומר ירון, יש בו הרבה אמת, או מן החוכמה, שאני לא זוכר את השם שלו, ותאיס מודרני שאמר שהארגומנטים מהסוג הזה יותר משמשים לעידון של ההגדרות של האנשי דת מאשר להפרח.
כן, כי כל מה שהם עושים אחר כך זה חוזרים אל הכתבים העתיקים והספרים שלהם ומפרשנים אותם מחדש בדרך שאומרת, לא, טבעו של אלוהים הוא הטוב, וכל הדברים שכאלה זה...
לא צריך הרבה בשביל לצאת מזה, אבל אתה יכול להגיד גם, הוא לא כל יכול, הוא הכי קרוב שאפשר להגיע לזה.
כן, למשל.
הדברים האלה שהם תוקפים את הטוטליות של האל בדתות המונותאיסטיות, הם לדוגמה אחת הסיבות המשעשעות לזה שדווקא האלים של פעם, כמעט אלילים אפשר להגיד, תור, זהוס וכל אלה, אותם אי אפשר לשלול באופן הזה, because they were just by definition fucking crazy. אז כאילו, למה יש רשע בעולם? because Zeus is kind of a dick. וזה לגמרי בסדר.
פולטאיזם בהחלט בנושא הזה יש לו יתרון גדול, אתה לא צריך להגיד שכולם משוגעים, אבל מספיק שאתה יכול להגיד שיש כאלה שהם טובים וכאלה שהם רעים, ויש מלחמה ביניהם. לצערנו או לשמחתנו, איך אתם מסתכלים על זה, הרבה פעמים התשובה, גם שניתנה אז וגם כיום, למרות שאנשים כבר, אני חושב שהם חטפו מספיק על הראש בשביל לדעת שלא לעשות את זה, היא שהיא, בגלל שהיא פוגעת מבחינה רגשית בצורה מאוד חזקה, זה להגיד, כמו בסיפור איוב, שבאים עליו שלושת החברים שלו, אחרי שהוא סבל מלא מכות, הלא אבל בחפו, בטוח עשית משהו.
מגיע לך,
ברור. You must have sinned somehow. I mean, come on.
בחיים קודמים.
סיטבה שלא בסדר. ואז אתה לוקח דובר מוכשר כמו היצ'נס או דוקינס, אומר, כן, הבן שנתיים שנאנס ונרצח בהריסה שלו, he sinned so greatly. ואתה אף פעם לא יכול לנצח, במובן רגשי, אתה אף פעם לא יכול לנצח את הארגומנט הזה, אז תאיסטים, don't use that.
כן, אבל פה... זה מאוד יפה, כי רואים גם איך דתות, דיברנו על זה בפרק של אמונות תפלות, איך הרבה דתות מודרניות הן מרכז רעיוני של דת שספח אליו המון ספיחים מסביב של אמונות תפלות שהפכו לזרמים דתיים, אז ביהדות, בליבה של היהדות אין גלגול נשמות לדוגמה, וגם אין גיהנום לצורך העניין, וגן עדן זה מקום פיזי לגמרי, אבל לאט לאט משכבות הזרמים השונים שהתקבעו מסביב לזה, נוצר האמונה בגיהנום, בגלגולי נשמות, ברוחות, וכולם בין היתר נבעו מתוך איזשהם אנומליות, שהם לדוגמה, למה קיים רשע בעולם? למה ילדים קטנים מתים? כי יש חיים קודמים ויש את הרעיון של תיקון וכל הדברים האלה. במובן הזה זה מעין תהליך מראה מאוד פגום להתפתחות של תיאוריות מדעיות. יש אנומליות, ממציאים דברים לענות עליהם, אבל הדברים האלה לא עומדים בפני בחינה בפני עצמם, והם לרוב רק מביאים קלאסטר פאק של דברים לא מוצדקים בפני עצמם.
אני חושב שהבסיס שהמדע משתמש בו בדרך כלל הוא מחקרים קודמים, וכמו כן תמיד חוזר לשיטה המדעית, בזמן שהם משתמשים בספר. והספר הוא מה שנכון, וכל פעם שיש איזושהי תחרות בין הספר לבין העולם, הספר מנצח. אז חייבים להסביר איך את האנומליות כאמור לפי הספר.
כן. אני מסכים עם כולכם. ולא חושב שאפשר לקרוא זה ממש ארגומנט, אלא זה, הוא בא בזמנו, במיוחד במאה ה-18 וה-19, כארגומנט, שניסה להביא אותנו למקום שבו רוב האתאיסטים נמצאים היום, ב-null hypothesis. שזה פשוט אומר, אתה... כל הניסיונות האלה להוכיח את קיומו של היה, זה פשוט לא אפשרי. הוא לא, קאנט אמר, הידע היחידי האמיתי שיכול להיות הוא ידע אימפירי, אלוהים הוא לא אימפירי. סגרנו את הנושא, כאילו, אין פה מה... וחוץ מזה, כאילו, אתה... העולם לא צריך את הסיפור הזה. ואז אתה בא ואומר, אבל הנה, בוא תיקח את הרעיון הזה. למה לא רעיון אחר? משם אנחנו מקבלים בית ברטון רסל דיבר על ה-Flying Teapot. כאילו, אתה יכול לדמיין שיש Flying Teapot somewhere out there in space, right? Doesn't mean it's true. וזה סוג של Occam's Razor לנסות, או איך אומרים זה בעברית? תאר של אוקם, לנסות להחליט בין שני הדברים.
כן, שנייה רק אפרק את זה.
You go ahead.
אנחנו גם משתמשים בכלי הזה הרבה מאוד פעמים בספקנות, שאנחנו אומרים, מה רף הראיות שאתה משתמש בו על מנת לקבל את הרעיון הזה? רוחות, ביג פוט, מה שלא יהיה, או נניח אלוהים היהודי, אלוהים הנוצרי, או מה שזה לא יהיה. ואנחנו כספקנים אומרים, אוקיי, עכשיו, אם אנחנו מתחילים מרף הראיות הזה, בוא תראה את כל שאר הרעיונות המוזרים שעונים על רף הראיות הזה. כלומר, הרבה פעמים, אם אתה מאמין ברוחות, אז זה גם אומר שאתה אמור להאמין בחייזרים, כי יש להם את אותו סוג של ראיות, נניח. או אם אתה... דברים
אותה ש... כמות ראיות לצורך העניין.
כן, או, או אותה כמות ראיות, אותה סבירות, אותו זה. ולכן הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, אם אתה מנמיך את רף הראיות האמפיריות שלך לרמה כזאת שבו אתה מוכן לקבל את הסתירות שיש בדת וברעיון האלוהים, אז לדוגמה, יש עוד המון רעיון, זה ברח ממני, סורי.
לא, יש עוד המון קונספטים אחרים שעליך, שאין שום סיבה שלא תקבל עם ככה, אם אתה מוכן ללכת כל כך נמוך. כמו כן אולי דתות אחרות. זאת אומרת, אתה מציב את עצמך במקום שבו אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, איזה מהדתות נכונות? ועליך מוטל על, אגב, להסתובב, לבחור את כל הדתות, אם אתה מוכן לקבל, כאמור, במצב כל כך נמוך, את סף הראיות שלך, אז לך תעשה עבודה רצינית, לך תבדוק את כל הדתות, תבדוק איזה מהן נכונות, אולי כמה מהן, אולי לאו דווקא מתנגשות אחת בשנייה בהכרח, אם אתה רוצה לעשות עבודה רצינית, כלומר.
כן, כמעט כל יהודי שהוא רציני בנוגע לרף הראיות של היהדות האורתודוקסית, אמור להמיר את דתו לנצרות.
נכון.
כי הנצרות התפתחה אחרי שהיהדות האורתודוקסית בגלגולה הקדום נחתמה, ואז להם כל הראיות שאתה מביא ליהדות האורתודוקסית תופסות גם לנצרות, ולהם יש נביא חדש, שיש לו לכאורה הוכחות וניסים משלו, אז רף הראיות רק יותר חזק.
טוב מספג.
הצלחתי להכניס את כל המיקרופון לפה שלי.
לא יודע, נראה לי שבאנו שתי רעיונות, אבל אני לא אנסה לקטלג אותם, אני אחזור רק על הרעיון של ההבנה היא שוב, תלוי עם איזה תאיסט מדבר, יש בהחלט כאלה תאיסטים שיגידו, אולי אפילו האל איננו בעל אימפיריות, אינו ממשי פיזית, אבל הפעולות שלו בעולם הם כאלה. אבל מנגד טוענים באותה מידה שאנחנו לא יכולים להבדיל ביניהם לבין רגילים. אז אין לנו מה לבדוק, וברמה הזאת באמת אתה יכול לעלות עוד סוגים אחרים של אלים או דברים אחרים.
אני למשל בתור אתאיסט ממש לא אכפת לי להגיד שייתכן שהיקום נוצר בידי איזשהו אל, שאז הלך ולא עסק לו. Mm-hmm. כרגע אני לא רואה שום סיבה נוכחית להאמין שיש איזושהי השפעה על טבעית כרגע ביקום, ואם יש אני לא יכול להבדיל בינה לבין מצב שבו, מצב היא אחרת. אז לא מפריע לי אל בתחילת היקום, לא מפריע לי אל בסוף היקום, אל של סץ לרגע ונעלם, או דברים שכאלה. אל שיושב במצב ומסתכל. כל האלים האלה הם סבבה, מבחינתי, אין לי פשוט שום סיבה להניח שהם שם, כמו שאין שום סיבה להניח כל כך הרבה דברים אחרים.
כן, ואז אני מאוד אוהב את ההבחנה המבדלת, כי הרבה פעמים דיונים עם תאיסטים שהם מאוד חזקים בדת מסוימת, בין אם נצרות או בין אם יהדות או אסלאם או כאלה, אז הם מנסים כזה בשיטת הסלאמי, הם מנסים להביא אותך להודות בזה שאתה לא יכול לסתור את הרעיון של אלוהים שברא את העולם, ומזה כאילו ישר להתגלגל לדת שלהם. ואז תמיד הבחנה מבדלת זה מאוד טובה. כן, אני מאמין שאלוהים שלך ברא את העולם, ואז מיידית השטן הרג אותו ותפס את מקומו בתור המושל של הדברים.
Yep.
עכשיו תסתור את ההנחה הזאת.
הוא קרא לעצמו אלוהים מאותו רגע, כן. ואת כל התנך כתב וכן הלאה. כן,
כן אז אין גם דרך לסתור את זה, כמובן, כמו שאין דרך לסתור את זה.
Correct. ולכן גם, כפי שציינתי מקודם, יש מעט מאוד טיעונים מהסוג הזה שבאים מאתאיסטים שמנסים לפסול את הרעיון של האל, כי you can't. אלא אם כן, ומה שאנחנו מתעסקים בו הרבה בתוכנית, זה שאתאיסטים לא מבינים את ההבדל הזה ומחליטים להגיד שאה, הנה משהו פיזי שאלוהים עשה.
ישו.
או ישו.
ישו הוא משהו פיזי שאלוהים עשה.
גם אמא של ישו זה משהו פיזי שאלוהים עשה. כמובן שהוא ברא אותה, הוא ברא את כל האנשים לפני כדור הארץ.
אני חושב שאתם... מה שנותן לו את הזכות, דרך אגב. רק כדי להעביר. אם הוא ברא את כולם, זה נותן לו את הזכות, זה לא אונס.
רגע.
אפילו שהיא לא ידעה, לא הייתה מודעת, לא היה לשמת שמושג.
היא ידעה.
בעלה לא היה בבית. אפילו שהיא כאילו, סוג של אם ככה היא בגדה בו עם אלוהים.
היא ידעה, היא לא התעוררה עם תינוק וידע שהאל היה שם. הוא בא אליה בלילה, היא סוג של ראתה אותו.
אז זה בסדר.
נכון?
היה לו וסט כזה צהוב?
אנחנו מרשים לעצמם ללוג על נצרות, רק כי אנחנו מניחים שיהיינו מאזינים נוצרים. לא היינו עושים את הדבר עם יד.
ולאונס
אני משתדל לא להפגין חוסר כבוד כלפי אמונות של אחרים, אבל נורא קשה לי.
אני אשמח להגיע לזה בסוף, לעניין הכבוד לאמונות של אחרים.
כן. טוב, עכשיו בוא נעבור לדברים היותר כיפים בעיניי, שזה באמת הטעונים האתאיסטיים, שהם חלקם מוצגים כניסיון הוכחה לקיומו של האל, וחלקם הם פשוט ארגומנטים בעד האמונה הזאת. ותזכור לי בסוף, נגיע למה שסוג של התחלנו איתו עם ההגדרה של אתאיזם, זו השאלה המאוד חשובה, היא איזה סוג של נתונים ממצאים ישנו את דעתך? שאלה שאנחנו מפנים בתור ספקנים כלפי מאמינים רבים.
רק ראוי שנפנו אותה כלפינו.
יס, אבל זה נעשה בסוף, כי אחרת תהיה פה סמטוחה. בוא נעבור על ארגומנטים הקלאסיים שוב, האמת היא לא שוב, לצערי, הרבה מהם עדיין נמצאים בשימוש, כי רעיונות של דברים שהם לא מבוססים על רציונל או ממצאים מדעיים נוטים.
אין שום סיבה להניח כאילו שאיזשהו תאיסט מבין, הוא אדם פיקח חכם, הוא מבין יותר בארגומנטים האלה מכל אדם אחר שמאמין בכל אמונה כוזבת אחרת. זאת אומרת, אין...
אחד מהם אני אשכרה, אבל אשכרה הופתעתי שראיתי אותו בכל התרים של
הפולס. איזשהו מחזיר בתשובה משתמש בו.
זה די מדהים, כאילו כזה, אני לא רואה איך זה מישהו יבין את זה בכלל, אז אתה יודע, זה מהאלה של, אתה יודע, של בסלונים הפילוסופיים, ברמה הכי גבוהה, כאילו, פאקינג...
נו, תביא.
ומי ברא אותו?
אז יפה. אז הראשון שנדבר עליו, שהוא האהוב עליי, מהרבה סיבות, שאתה יכול לקרוא לו The Cosmological Argument, או Infinite Regression, או מי ברא אותו? זה רעיון שקוסם, כי הוא גם מתחיל מאיזושהי נקודה אמיתית, אפשר לומר, או משהו שתאיסטים ותאיסטים יכולים להסכים עליו, שזה הרעיון של יקום סיבתי, המשכי, זאת אומרת, דבר א' גורם לב', וזה כך כנראה יקרה, הוא ימשיך לקרות, ואז אומרים, אז בוא נלך עם זה אחורה. בסופו של דבר, אתה מגיע לאיזושהי בעיה, כי אתה רוצה להגיד, למשל אצלנו זה במדע, כרגע, המפץ הגדול קרה. אבל מה גרם לו לקרות? ואז אתה אומרת, אם נצורך העניין, תאיסטים לא מתוחכמים יגידו, בסדר, זה מה שגילינו עד עכשיו, אחרי זה נגלה, זה לא פותר את הבעיה. באיזשהו שלב, כביכול, אתה מגיע לאיזושהי נקודה, שמשם אין לך גורם, בהנחה שהיקום התחיל. Bearing the lead, God damn it. אז מסתכל התאיסט, האפולוג'יסט, הלוגיקן, ואומר, יש סוג של פרדוקס, בעיית הדטרמיניזם. והפתרון הכי ברור לזה הוא משהו שיכול להתחיל דברים, אבל הוא לא צריך להיות מותחל. הוא לא צריך גורם.
הסיבה הראשונית, הדבר שהוא סיבת עצמו.
Yes. וזה כמובן האלוהים, שזה ברור, לא?
הוכחת, גמרנו.
All right.
ברור והכרחי למעשה.
לא, לא.
מי ברא אותו?
לא הבנת, לפי ההגדרה שהרגע הגדרנו, לא ייתכן שמישהו ברא אותו, ולכן זה מה שקרה.
כן, אז יהיה...
לא, את לא מביאה. לפי ההגדרה...
כן, אז יש כמה בעיות עם הרעיון הזה. א', זה נכון שיש באמת איזה סוג של בעיה דטרמיניסטית שמאתגרת את המוחות שלנו כבר הרבה שנים. מאות שנים. אבל הבעיה עם התשובה הזאת, או כמה בעיות, זה... א', זה פתרון אחד. יש פתרונות אחרים לבעיה הזאת. אחד מהם, למשל, היא שליקום אין התחלה. הוא אין סופי. הוא תמיד היה ותמיד יהיה.
לא, זה מגוחך. לא ניתן להעלות זאת. זה תמיד מה שאני שומע בפייסבוק. כשעוד הייתי תורח להיכנס לדיונים כאלה, אז אמרו לי, לא, זה לא יכול להיות. זה בלתי אפשרי, זה לא הגיוני. אתה אדם לא הגיוני אם אתה טוען את זה.
זה מאוד קשה לדמיין את הדברים האלה.
אבל לכן, זה לא הגיוני.
נכון.
בדיוק כמו כל המדע.
לא, אתה יכול באותו אופן קונספטואלי, אתה יכול להגיד, אבל מה, תגיד, אנחנו יכולים להגיד למשל שאטומים תמיד היו, right?
אז זהו שלא.
אוקיי. אני חושב שיש כמה כלים שאפשר להפוך את זה ליותר ניתן לעיכול, אבל עדיין זה לא, זה אף פעם לא יהיה ברמה כזאת שממש נבין את זה, באיזשהו שלב נצטרך להסכים על משהו או לא. מנגד, מה דעתכם על עוד זריקה כזאת, התחלה ללא מניע? פשוט היקום פשוט התחיל, פשוט היה מפץ הגדול.
זה נקודה שאני שומע הרבה, כשאנשים אומרים, אוקיי, אלוהים הוא סיבת עצמו, הוא הסיבה הראשונית, והוא ברא את היקום, אז אפשר לשאול, רגע, אז למה לא להניע את זה פשוט אחד קדימה, ולהגיד, אז היקום הוא הסיבה הראשונית, והיקום right. ברא את עצמו, למה אני צריך להוסיף עוד סיבה לפני כן, בעצם? לא, זאת אומרת, אני מוכן לקבל מבחינתך שהייתה ראשונית, לא אכפת לי. אז זה היקום, למה אנחנו צריכים להוסיף עוד משהו?
כן. וזהו. והדבר האחרון שיש לי להגיד על זה, זה שאותו Uncaused Caused, או The Unmoving Mover, כפי שאוהבים לקרוא לו, שזה הופך באמת בעיה יותר לדעת, אין שום סיבה שהוא יהיה לו את האופי של האל, כפי שאתה קורא לו, שישר מייחסים לו מודעות ורצון, זה לא, זה לא סתם שהוא התחיל את היקום, הוא רצה לעשות את זה, זה בחירה. אין שום, שום סיבה להניח את זה, אין לזה שום דבר אמפירי או לוגי שיוביל אותך לשם.
לא, 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 לא אתה לא מבין. לא. כדי ליצור משהו כל כך מורכב, או... חייב להיות מישהו שרוצה את זה. יצירה היא תמיד פעולה של רצון. היא תמיד, אתה לא יכול לברום משהו אם אתה לא פועל כדי לעשות אותו. וכל מיני הגדרות ועניינים לינגוויסטיים וכל מיני דברים שהם בכלל בולשיט, כי אין בכלל רצון חופשי כמו שאנחנו יודעים. אז בכלל להגיד רצון זה בכלל שטות.
אבל נראה לי שכן רצה, כאילו זה אחד מה...
יש משהו להגיד אחרי זה.
אה? לא באמת, אני סתם אוהב לשמוע את עצמי מדבר.
אני שומע אותך מדבר. נשמע טוב.
לא, אין לי באמת משהו חדש לתרום.
אוקיי.
אני רוצה, אולי אני מעט לועג כאן, כי יש הרבה אנשים שמחזיקים בטיעונים האלה ומרגישים בהם... יש להם תחושה רגשית עזה כלפיהם גם כן, ואם אני לועג לטיעונים, הם מרגישים שאני לועג להם. אז אני רוצה להתנצל עכשיו, משהו התנצלות שהתכוונתי לעשות בסוף. בשום אופן אני לא רוצה ללעוג לאף אדם על הטענות שבהם הוא מחזיק, אבל אם אתה מחזיק בטענה שהיא לא נכונה, ואני יכול להראות לך מדוע, ואתה עדיין מתעקש שהיא כן נכונה, אז אנחנו בבעיה. אבל בינתיים רק שיהיה ברור שאני לא לועג לך בשום שלב, אני לא מכוון, ואני מסתכל שם. מסתכל על ברק כל הזמן הזה, אז אולי זה נראה... אני לא לועג לך, הומאזין יקר, בשום מקום, ואני... להפך, יש במלא כבוד עליך כאדם, תהיה אשר תהיה, ומצער אותי שאתה מחזיק בטענות האלו. אם אתה רוצה להתווכח עליהן, מעולה, אתה מכיר את המיילים שלנו, אתה מוזמן לשלוח לנו.
מה שחשוב לזכור, או אני אגיד את זה אולי אחרת, בסופו של דבר אין פתרון לבעיית הדטרמיניסטית, במובן הזה שאין פתרון שאנחנו יכולים לדעת, לא מבחינה לוגית ולא מבחינה אמפירית. אבל מה שכן יפה בהסבר הזה של התאיסטים, זה שלפחות הוא אפשרי. זאת אומרת, הוא לא הוכחה, אבל הוא אפשרות אחת. בעיה יש לנו אפשרויות אחרות שהן נשמעות לנו יותר טוב.
כן. אני כן אגיד את זה, במובן מסוים כמו השאלה של אלוהים שבורא אבן שהוא לא יכול להרים, השאלה הזאת היא יותר מראה לחוסר היכולת שאנו לנסח את השאלה בצורה ברורה ומדויקת מאשר ל...
כן.
ל... כאילו, זה... גם לי זה לא יושב טוב בראש, וזה לא יושב טוב בראש כי המונחים האלה כמו אינסופט וכולי, הם פשוט, המוח שאנו לא מתקשה להתמודד איתם, וזה בסדר. אבל זה לא סיבה להמציא דברים.
או במילים אחרות, יכול להיות שהתפיסה שלנו של העולם היא מוגבלת מדי.
לא צריך לקפוץ מכך למסקנות שיש אל גדול שברא.
יפה.
שמתאים באופן מופלא לגמרי לתפיסה שלנו, של כל הדברים.
שההורים שלך לימדו אותך, כן.
כמו שההורים שלי לימדו אותי, כן.
כן. ברוכים הבאים לסוף השרירותי של חלק א' של תוכנית העוסקת באתאיזם. זה הסוף, ואף אחד לא ידע שזה יהיה הסוף של חלק א', כי לא תכננו את זה בשום צורה. אז לא היה אף אחד שיגיד לכם שלום, וחששתי שזה יהיה קשה מדי. אז... ביי.